חנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב, ראש ישיבת עוז מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שלום ולילה טוב למאזיני תוכניתנו, תוכנית חנוך לנער. שלום ולילה טוב לך, כבוד הגאון החשוב, הרב שמעון אליטוב שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית, מוסדות עוז מאיר, רבם של יישובי מטה בנימין. כבוד הרב, את הנושא השבועי אנחנו בחרנו בגלל העיתוי בו אנחנו נמצאים בין פורים לפסח. אמנם כבר עבר שבוע שלם מאז פורים, אבל האמת שבשביל רבים מהילדים, הנערים, פורים לא לגמרי עבר. היציאה מהשגרה שנמשכה השנה למשך מספר ימים, בגלל הסוף שבוע הזה, מתענית אסתר ביום חמישי. זאת אומרת, כבר ביום רביעי כבר העריכו את החופש, עד החזרה לספסל הלימודים ביום שלישי שלאחר מכן, היא השאירה חותם בלבבות. וגם הידיעה הזו שאוטוטו מגיעה חופשת פסח, היא גם כן נותנת את אותותיה. וכפי ששמעתי מכמה מחנכים, השבועות האלו בין פורים לפסח זה אתגר בכלל לא פשוט. לכן בחרנו השבוע לייחד את השעה הקרובה לנושא הזה של החזרה לשגרה לאחר השמחה. כבוד הרב אליטוב, כדרכנו בכל תוכנית, אנחנו פותחים בסקירה תורנית, במבט מעמיק מכבוד הרב על הנושא המדובר. האם תוכלו להחכים אותנו במקורות בנושא הזה של לחזור לשגרה אחרי שמחה? איך מתמודדים עם הניתוק הזמני הזה מהשגרה וחוזרים לשגרה הברוכה?
אחים, במקורות אצל גדולי ישראל אנו לא מוצאים התמודדות מסוג זה, שהרי גדולי ישראל תמיד נשארו מחוברים לאמת האלוקית. בכל עולם המושגים של חופשה ובין הזמנים לא היה קיים בעם ישראל עד לתקופה האחרונה ממש. בימי בחרותי את ימי הפורים העברנו בין כותלי הישיבה. אגב, אצלנו לא היה פורים רוב, זה דבר שפסול מאוד מאוד, כואב הדבר. אגב, רבי שמעון סויפר, רבה של קרוקר רוב, הוא הלך לעולמו, נחטף בגלל הפגיעות שפגעו בו, כאילו שפורים רוב, ואז להגוע על חשבונו, כפי שעושים עד היום לצערנו. כן, בן גוטל, ולא התמודדנו עם יציאה מן השגרה כל כך הרבה פעמים בשנה, כפי שזה קורה היום. במיוחד כואב לי לראות את אווירת ההתפרקות שקיימת אצל חלק מבני התורה בימי בין הזמנים. לנושא זה, משום מה לא מצאתי מקור, כי אין לכך שום היתר כלל וכלל לא.
הרב נותן כאן עברה חשובה מאוד. אנחנו לא מתכוונים לתת לגיטימציה להתנהגות בלתי עולמת בימי פורים, בימי חופשה בכלל. לזה בטח אין שום היתר, והרב הדגיש זאת גם בשבוע שעבר. אנחנו מתכוונים ליציאה נכונה מן השגרה, כמו שמתאים ליהודי ירא שמיים, ללא התפרקות. עכשיו נפרדנו מימי הפורים למשל. אנשים היו עסוקים בקדושה, בתארה, במצוות היום, ואחרי כמה ימים של שמחה רבה ועיסוק במצוות הנפלאות האלה של פורים, שמאחדים ומחברים את כל עם ישראל, קצת קשה לחזור ככה לאותיות הקטנות, לאותיות של הגמרא, לסברות הדקות. האם יש משהו לעשות כדי להקל עלינו את החזרה לשגרה אחרי ימי השמחה?
שאלה במקומה. בנושא זה ניתן למצוא מעין מקור בדברי חכמינו זיכרונם לברכה. חכמינו מספרים במסכת חגיגה על ארבעה שנכנסו לפרדס, פשט רז, דרש בסוד, ואלו הם בן עזאי בן זומא, אלישע בן אבויה ורבי
אחר.
אחר. כן, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, כי נאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. בן עזאי הציץ לעבר השכינה ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בני השם המוות לחסידיו. בן זומה הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, אכול דייקה. פן תסבענו.
כאילו הוא אכל יותר מדי דבש.
אכל יותר מדי. אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ואנחנו מתייחדים בעיקר
לרבי עקיבא,
לאישיותו הדגולה של המחנך הגדול, גדול המחנכים בכל הדורות, הבולט, רבי עקיבא, רבי עקיבא הגדול. רבי עקיבא, סיפור זה על אותם ארבעה גדולי עולם שנכנסו לפרדס, הוא למעלה מהבנתם של אנשים פשוטים. למה? כי המדובר כאן הוא אודות דרגות נפלאות בעולם הספירות העליונות. ומי אנו שנחווה דעה על צדיקים אלו? אך ברצוני רק לדייק בתיאורם של חזל אודות רבי עקיבא, שאכן יצא בשלום. מהו הסוד של רבי עקיבא? איזה סוד נפלא גרם לו שלא למות או להינזק? דומני כחזל בחוכמתם רמזו את העניין באותם מילים ספורות, נכנס בשלום ולכן גם יצא בשלום. חכמינו לא מסתפקים בתיאור שהוא יצא בשלום, הם מוסיפים ומקדימים כי הוא נכנס בשלום. וכפי הנראה, חזל מספרים לנו כאן את סוד הצלחתו של רבי עקיבא. כי כבר בעת כניסתו של רבי עקיבא לפרדס, אז הוא כבר נכנס בצורה הנכונה והבריאה, שהיא זאת, ורק היא, הגישה הזאת היא זו שאפשרה לו אחר כך לחזור בשלום.
הייתי בסגנן הזאת, הרב, אולי ככה, כבר בעת העלייה, רבי עקיבא התמקד חזק במטרה של הכניסה לפרדס.
אכן.
על מנת שבסופו של דבר, הוא יוכל לחזור בשלום.
אכן, אכן, כך הדבר. בשפת הקבלה קוראים ליציאה מן העולם בשם רצו. על הבסיס והחיות רצו ושוב. וכאן זה הולך, כאן לומדים בקבלה, והחיות רצו. כן, החיות שבתוכנו היא בבחינת תנועה של...
מתנהלת באופן של רצו ושוב.
של רצו ושוב. ועבודת השם בחיי היום יום, אף היא נקראת, כל שאר התנאים שעלו לפרדס, השתמשו בכוח הרצו. היה להם, הייתה להם את היכולת המופלאה לעלות ולצאת מן הגבלות הגוף אל עולמות רצו. המרוממים, אך חשוב לזכור שעבודת השם היא דווקא בתוך הגוף. הרי לא כתוב השם יחיד, אלא השם אחד. אחד זה בא מהמושג אחדות של כל העולם.
ושל הנפש והגוף.
של הנפש והגוף. כן, יחיד זה בעולמות העליונים, אבל כאן בעולם הזה, זה השם אחד, אחדות העולם כולו, כי העולם כולו אלוקות, ואלוקות זה העולם. זו תורתו של הבעל שם טוב. על ידי קיום המצוות בגשמיות, הרי שאנו גורמים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ולכן התכלית היא לא ביציאה מן הגוף רצו, אלא יש צורך חשוב לחזור אל הגוף. ולקיים את המצוות עם נשמה כשהיא בתוך הגוף. משום כך גדולה מעלתו של רבי עקיבא, שהוא ורק הוא הצליח לשוב בחזרה אל הגוף, וכפי ההסבר.
בנושא הזה שהרב אמר שהתכלית היא קיום המצוות בתוך הגוף, שמעתי לא מזמן סיפור שאנחנו שרים לפעמים בשבת, מאין אוי לו מבו יוים שבוס מנוחו. כן. שמעתי אחד המשפיעים אמר שבעולם העליון שרים מאין אוי לו מה זה, הם מתגעגעים לאוי לו מה זה, כי הם מבינים שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים דווקא כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף. רק אם נחזור לענייננו, כבוד הרב, אם כל כך חשובה עבודה בתוך הגוף, אז למה צריך בכלל את העניין הזה של רצו ולצאת מן הגוף ולהשתוקק ולהתעלות?
שאלה טובה שאלת. כי באופן טבעי הגוף לא נמשך לחיי התורה והמצוות. למה? כי חומריות הגוף מפריעה לעבודת הבורא. הדבר הזה הוא מאוד פרוזאי, מאוד מציאותי, מאוד, מאוד נראה לעין. ולשם כך קיימת, יש צורך להתעלות מדי פעם.
זאת אומרת, צריך השלמות האמיתית זה שיש גם רצו וגם שוב, וגם יחד, לעלות אל מחוץ למגבלות הגוף, אבל, כמו שראינו אצל רבי עקיבא, על מנת לחזור אל הגוף בכוחות מחודשים, ואז יהיה אפשר לעבוד, לקיים את המצוות ולעבוד את השם מבחינת שוב, כי אם לא יהיה רצו לפני זה, אז האדם בכלל לא יהיה לו חשק לקיום המצוות.
בדיוק, לזה התכוונתי. זהו בדיוק העניין. שאר התנאים התעלו אל מחוץ למגבלות הגוף, אך לא הצליחו או לא רצו לחזור בחזרה אל הגוף שנמשך בטבעו לגשמיות וחומריות. לעומתם, רבי עקיבא, שהבין היטב שרצונו של הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בתוך הגוף, בתנאי וקשיי העולם הזה הגשמי, הוא ורק הוא עשה את הכל על מנת להתעלות בשלום וגם להתעלות כלפי מעלה לדרגות הגבוהות וגם לחזור בשלום. כביכול נאמר שרבי עקיבא בכל משך הזמן שהוא שהה בעולמות העליונים בבחינת רצו, הוא הזכיר לעצמו שהתכלית היא לשוב בחזרה אל העולם הגשמי.
יהיה מעניין, הרב, לחקור איך זה שדווקא רבי עקיבא, שהיה בבחינת בעל תשובה, עד גיל 40 הוא היה עם הארץ, דווקא הוא נכנס בשלום ויצא בשלום בשונה משאר התנאים. אבל לפני שנתקדם, כבוד הרב, מסמנים לנו פה את האיתות להפסקה קצרה, ומיד ההמשך באותו הנושא.
מיד נשוב לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
אנחנו ממשיכים איתי באולפן הגאון הרב שמעון אליטוב, המשוחח איתכם שמואל וייספיש. נחזור לענייננו, כבוד הרב. הרב בייר לנו בצורה נפלאה ביותר מושגים מעולם הקבלה שהיו נראים לנו מופשטים, והערב קיבלנו קצת מושג. וכעת, כשהבנו טוב את השלמות שיש גם בעבודת הרצו וגם בשוב, ביחד צריך להיות רצו ושוב, החיות רצו ושוב, כמו שהרב אמר, שהחיות באה באופן של רצו ושוב, אז ננסה להבין להיכן אנחנו חותרים עם העניין הזה. איך זה נוגע אלינו בנושא הזה של לחזור לשגרה אחרי השמחה?
אם כן, כמובן שאנו לא משווים בין העלייה לפרדס
של התנאים הגדולים האלה.
לבין ימי השמחה, לבין הגאולה לגאולה, בין גאולת פורים לגאולת פסח. לא, אך בכל זאת, תמון כאן מסר נפלא עבורנו. אחים, כמו כל דבר שמובא בתורתנו הקדושה, ולנו לימדו שהש"ס כל מילה מדויקת, כל מילה היא ברורה, היא במשקל זהב. תורה מלשון הוראה, כיצד ניתן לחזור לימי השגרה, גם לאחר ימי השמחה. הדבר הזה ניתן יהיה לעשות זאת, ואם היציאה מן השגרה תהיה בצורה הבריאה. זאת אומרת שכאשר יוצאים בצורה הנכונה ומדריכים אותם לפני כן ומכינים אותם, אז מצליחים לראות אותם כשהם חוזרים, אם כבנים ואם כתלמידים, לחזור בצורה הנכונה בלי לבזבז זמן, ובעיקר להיכנס מהר לשגרה הבריאה.
כיוון מאוד מעניין, לא לחפש את הפתרון אחרי שנוצרה הבעיה, לא להמתין עד שיעברו ימי השמחה, ורק אז לגלות את הקושי הגדול לחזור לימי השגרה, אלא עוד לפני היציאה לימי השמחה, צריך להניח את הדעת, לתת את הדעת, איך נותנים לילד ולתלמיד הכוחות שהוא יהיה מסוגל ומעוניין לחזור אחרי ימי השמחה לאווירת הלימודים היומיומית, כמו רבי עקיבא, שכבר בזמן הרצו חשב על השוב.
בדיוק, בדיוק.
איזה כוחות באמת צריך להעניק מראש לילד, לתלמיד, שהוא יעבור את הימים האלה בהצלחה מרובה ויוציא מהם את המקסימום, את המירב?
שאלת שאלה במקומה, לפני שאנו מדברים, לפני שאנו מדברים על הילד, הבה נשאל את אותה שאלה עלינו המבוגרים. הרי גם אנו מתמודדים עם אותה שאלה ממש. למה? כי מדי פעם גם אנחנו יוצאים למספר ימי רגיעה מחיי היום-יום, ואנחנו המבוגרים אחר כך חוזרים ורוצים לחזור בכוחות מחודשים לאותם חיי שגרה, והעצה לכך היא ברורה. ואם זוכרים את דברי החכם הגדול, המשורר הנודע, רבי יהודה הלוי, שסיכם את העניין בכמה מילים באומרו, ויהיה לך למשמרת, אם יעשה לו למסגרת.
מה הפירוש של הפתגם הזה?
רבי יהודה הלוי מגלה לנו סוד גדול שנוגע מאוד לענייננו. הוא מדבר על מעלת המסגרת, וקובע כי המסגרת היא ורק היא משמרת אצל היהודי את העקרונות של החיים. בלעדה הוא מאבד גובה והוא מאבד כיוון, ולפיכך יש לדאוג שגם בימי השמחה ברקע תמיד תהיה המסגרת קבועה וברורה.
אבל בבין הזמנים כל המסגרת נעצרת, אין שעות לימודים ממוסגרות, אנחנו חופשיים מכל מסגרת משמרת.
נכון, אז אם כן נאמר לנו הפסוק, ובנסוע הארון יורידו אותו. יהודי נקרא ארון הקודש, כשהוא נמצא בטלטולים, אז הוא במצב של ירידה לכאורה. אבל הציווי הוא שמה, כאשר יחנו כן יישאו. עד כדי כך שהנושאים והיוצאים אפילו לרחוק ממקום ישיבתם ומגורם, שאת שעות התפילה יעשו כמו אותם השעות שקבועות אצלו בקהילה בה הוא קם יום יום לפי ההרגלים. ואותו דבר גם לימודי התורה הם המנחים אותו גם כן בזמן שהוא במסגרת. זהו בדיוק העניין, יש לדאוג לכך שגם בימי בין הזמנים שתהיה לתלמיד את אותה מסגרת ברורה ומסודרת.
מה הרב מתכוון?
או, אחים, פשוט מאוד. יש לדאוג לשעות תפילה קבועות, בבית הכנסת קבוע, בימי בין הזמנים כבימי השגרה. קיים ביאור חסידי, פירוש חסידי על מילות התפילה. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. שההבחנה לכך, כשהאדם אכן קשור לחיים האמיתיים של הקדושה, הוא כאשר הוא לא נותן לאותם הרגלים, לרגליים, מלשון רגליים, הרגלים קבועים, לנטות ולשנות את המנהגים הקבועים.
זאת אומרת ככה, אשם נפשנו בחיים, אם אדם רוצה שיהיו לו חיים, אז לא נתן למות רגלינו. זה מתי שהוא לא משנה את ההרגלים הקבועים.
הוא לא מתה, המושג למות זה גם כן הטיה. מלשון הטיה.
איזה יופי. והמבחן לכך זה בעצם בימי היציאה מהשגרה. אם האדם שומר על העקרונות הבסיסיים והמסודרים וההרגלים הבסיסיים, של החיים הרוחניים והגשמיים שלו, אז זה המבחן לעניין
אמת,
הזה.
אמת, בנוסף לך, הבה נזכור, שבימי בין הזמנים ישנם הרבה שעות פנויות, ולכן יש להניח את הדעת ולתכנן מראש כיצד למלא את הימים, ולא לתת להם לחלוף בלי משמעות ובלי סדר.
הייתי מציין שבמוסדות חינוך רבים, מעניקים לילדים מראש טבלה מסודרת, אני רואה את זה גם אצל הילדים שלי, של הספק לימודים לימי החופשה, וכאן באמת צריך שיתוף פעולה פורה בין ההורים למסגרת החינוכית. אם ההורים מתייחסים ברצינות ומגישים חזרה את התשובות שלהם בזמן, ואיך הילד מילא את המשימות, אז השיתוף פעולה הזה הוא משובח מאוד.
נפלא, נפלא, נפלא. חשוב לי להוסיף ולציין שהורים רבים שמתלבטים בשאלה מי הוא באמת הילד האמיתי, האם זה שמגיע יום יום למוסד מסודר, או זה שנמצא בימי החופשה. ולדעתי ברור הדבר שהילד האמיתי הוא זה שנמצא בחוץ למסגרת, כי אז הוא בונה את המסגרת, ולפי הכישורים שלו בבניין המסגרת בחופש, עומד אתה על העוצמות האמיתיות שלו. בימים אלו דווקא מתגלית האמת האמיתית, ואם כן, מובן עד כמה חשוב אפוא להתרגל, לנצל ימים אלו בצורה הנכונה.
אם מסתכלים טוב, אז הרב צודק, ואני לא צריך להוכיח את זה, אבל בגלל שבסופו של דבר, כמה שנים יש מסגרת בכלל לבן אדם? הרי אדם מתבגר, גודל, ונגמרים שנות הילדות, הנערות, אפילו בכולל, אצל רוב עם ישראל, יש שלב שזה מסתיים. אין מסגרת חיצונית, והאדם צריך הרבה משמעת עצמית, ומסגור עצמי, שהיא מסגרת עצמו. ורוב החיים זה בין הזמנים אחד גדול. אם בעודו ילד, יש את הבין הזמנים של איתות השנה, ואם זה כשהוא מבוגר, הכל זה בין הזמנים אחד גדול, והוא חייב הרבה הרבה משמעת עצמית.
אז ככה שאתה הזכרת לי במושג הזה של משמעת עצמית, ישנו קיים ציטוט חשוב מהזוהר הקדוש שמתאים לענייננו. ברשותכם אקרא את לשון הזוהר בארמית, ולאחר מכם אתרגם כפי הבנתי. כהי תורה דיהבין עלי עול בקדמיתה, בגין לאפק המנתב לאלמה, החינמי יצטריך לברנש לקבלה עלי עול מלכות שמיים בקדמיתה, ואי הי להשתכח גבי לשריה בקדושה.
תרגום עליו, דחוף.
כאותו שור ששמים עליו עור, עול בתחילה, כדי להפיק ממנו טוב לעולם. רותמים אותו היטב עם המחרשה ועוד. כך צריך גם האדם לקבל על עצמו בתחילה עול של מלכות שמיים. ואם לא, הרי שאין לו קבלת עול, ואז לא עלינו לא תימצא אצלו הקדושה, כי עם ישראל התחיל את הכל עם קבלת עול מלכות שמיים במילים. כל אשר דיבר אלוקינו, כל אשר דיבר אלוקינו, נעשה, זהו נקרא קבלת עול, נעשה ונשמע, נשמע אחר כך, אבל הנעשה הוא לא יהיה קשור בתנאי של הנשמע. את לשון הזוהר ניתן ואף צריך לדייק. הזוהר הביא כאן משל ונמשל לנושא הזה של קבלת עול. במשל הזוהר מצייר את השור כששמים עליו עול, כששמים עליו, רותמים עליו את כל הריתמה הזאת שמאלצת אותו למשוך את בכוחות עצומים את המחרשה, ובזה הוא מביא מזון לעולם כדי שיועיל לעולם. והנמשל לכך הוא היהודי שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. אתה בטח שם לב שבמשל הזה הוא מציין שעל השור מניחים את העול, אך בנמשל הוא מציין שהאדם מקבל על עצמו את העול. וזהו משמעותי מאוד. זה מאוד משמעותי, ואכן זהו בדיוק ההבדל בין האדם לבהמה. לא, יש לנו על את הבהמיות שבנו, טוב, אבל הבהמה תהיה תחת עול רק כשישימו עליה את העול, ואילו היהודי בגלל היותו במעלת סוג המדבר, הוא בעל בחירה, הוא עצמו מבין את חשיבות העול. הרי אנחנו פותחים כל יום עם אברהם אבינו שקיבל על עצמו את העול הגדול של עקדת ישראל.
חזל אומרים, כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת ככה, עול מלכות ועול דרך ארץ, זה יהיה עליו בין אם הוא ירצה בין אם לא ירצה. הבחירה שבידיו זה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואז להוות לזה תחליף. איך כל זה, הזוהר הזה, איך הוא מתחבר לנושא הזה שלנו?
אחים יקרים, אנחנו כבר כאן בשיחה ה-16, ויש לי את העונג כאן להצטרף כאן לנושא הנכבד כל כך, שלמעשה נושא החינוך מלווה אותנו לאורך כל החיים. הנה, זהו בדיוק העניין. לאורך כל שנות הלימודים, התלמידים הם מעין שברים, טוב, שברים, בסדר, אשר המסגרת החינוכית נכפית עליהם. ובהגיע ימי בין הזמנים, אז מגיע רגע האמת. בימים הללו של היציאה מן השגרה, של הילדים שלנו, של התלמידים שלנו, אז נמצא התלמיד, הבן שלנו, במין עבודה עצמית, להגביל את עצמו במסגרת.
וכמובן, כמובן, הכל תלוי, כמו שהרב תמיד מדגיש, בדוגמה האישית של ההורים. ילד שרואה שההורים שלו בעצמם יודעים לשמור על מסגרות מסודרות, הילד הזה הוא לומד ומפנים הרבה יותר ממה שנראה לנו. הוא קולט מתי ההורים שלו מתנהגים ככה, ואז גם הוא מחכה אותם.
אגב, יצא לי פעם לדבר עם הרב של בית הכנסת שלנו, שיותן לי עוד איזה דוגמה, אז הוא אומר לי, תראה כאן, אתה רואה, אנשים מסתובבים באמצע התפילה, לאורך ורוחב, והוא אומר את פסוקי דה זמרה, מתחילה וזה וזה. אני לא יודע למה, מאיפה הם לוקחים את ההתר על איזה בשולחן ארוך, אור החיים, קופנון, א', סעיף א' או ב', שמה שכתוב שאסור לטייל בבית. ועוד דבר, אנחנו הרי מתפללים כל הזמן שיבנה בית המקדש, בעיקר אולי גם כן, כי ששם לא יוכלו להסתובב, כי שם עומדים צפופים. הייתי רוצה להוסיף אחים ולציין שישנם תלמידים שמבינים את מעלת בין הזמנים, ולא זו בלבד, שבזמן זה של בין הזמנים לא חלה אצלם נסיגה, הם מפתיעים אותנו, אותם יקרים. אלא רואים אצלם עלייה משמעותית, עד כדי כך שהמלמדים באים לציין להורים אחרי החופשה ואומרים, איך הצלחתם שהבן שלכם יחזור אליי בתנופה אדירה? בבית הכנסת בו אני מתפלל, אני מבחין בבחורי חמד, אשר דווקא בימי החופשה מעריכים בתפילה ומשתקעים בלימוד למשך זמן ארוך ומתוך כוונה והתבוננות. ניגשתי לאחד הבחורים בהתפעלות, והוא אמר לי, תשמע, הרב, אומר לי ככה, תתפלא לשמוע שדווקא בימים הפנויים שאין הגבלה של מסגרת ורב וראש ישיבה ואבא ואמא ובית ומסגרת. לא, אבל אז אני עצמי בונה את המסגרת שלי, הרי שזה נותן לי את העוצמות להאריך בתפילה.
זאת אומרת שבימי השמחה הם יכולים להיות מנוצלים לטוב וקדושה, אפילו לפעמים עוד יותר מהימים הרגילים.
אמת, 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 אמת. את כל מה שדיברנו מומלץ להסביר לתלמידים בשפה ברורה ופשוטה, שבהגיע ימי בין הזמנים, עלינו לשנן ולחזור ולשנן, כן, ולא נהיה מאלה שאוהבים אותם כל כך ונותנים להם יד חופשית, זה לא במקום. אין אלו ימים של התפרקות, עלינו לעמוד על כך, אלה ימים של אמת. כאן מתגלית האישיות של הבן שלנו, ומה שהשקענו בו עד עכשיו, הרי שזה ניבט בצורה האמיתית, כאשר אותו תלמיד יפנים את הנקודה האמיתית הזאת, הרי שאז הוא ינצל את הימים שהוא שולט על סדר הזמנים שלהם, הוא ינצל אותם בצורה הטובה והראויה.
דיברנו על מסגרת, גם אנחנו נשמור על המסגרת של השידור, נצא שוב להפסקה וחוזרים מיד.
מיד נשוב לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שבנו עליכם לתוכנית חנוך לנער. הרב, לפני שיצאנו להפסקה, דיבר על כך שישנם ילדים והורים שמצליחים דווקא לנסוק ולהתעלות בימי בין הזמנים. ואני דווקא נזכר בביטוי הידוע על תינוק הבורח מבית הספר. זאת אומרת, תינוק שנותנים לו בין הזמנים, באמת אנחנו יכולים לחשוב שהוא יכול להתעלות מבין הזמנים כזה? הוא הרי מחפש רק לברוח מבית הספר.
תשמע ידידי, יש לי ניסיון חינוכי של הרבה מאוד שנים. ובמשך הזמן גיליתי שנתינת אמון בילד שלנו בילד זה, כשאתה נותן לו אמון, הרי תזכור, אתה מפתח בחובו את ההתעוררות להגיע להישגים חשובים לפי המושגים שלו. אתה מעורר בו את הכוחות הרדומים לעשות השתדלויות גדולות. כאשר אותו ילד חש שהמבוגרים סומכים עליו, הרי שאז הוא מוכיח את עצמו. וכאשר ילד חש שכל הזמן בודקים אותו ושמים עליו שבע עיניים, וכאילו מכבידים עליו, אזי הוא באמת ינסה כל הזמן לברוח מבית הספר.
אם אני מסכם את הדברים של כבוד הרב, אז כשאנחנו מכינים את הילד באופן נכון, כמו שהרב דורש, לאווירה הזו של בין הזמנים, ואנחנו מציינים בפניו שהיציאה הזו מהשגרה היא לא לזמן בלתי מוגבל, אלא ליומיים, שלושה, כל פעם לפי עניינו, אז עצם הידיעה שהילד יודע שהיציאה היא רק זמנית, היא נותנת לו את האיזון הנכון בנפש שלו, לדעת לא להתרחק יותר מדי מהאווירה של השגרה, כי הוא יודע שהוא גם צריך לחזור לאותה שגרה.
אמת, אמת, אמת. אתה מזכיר לי את הסיפור על אותו אדם, שעבר בימי חייו מורדות ועליות, תקופות מסוימות, הוא היה עשיר עצום, ולמד זאת, בימים אחרים הוא חי כמו אני מרוד, ולמרבה הפלא הוא אף פעם לא נשבר ממצבו הבלתי יציב. גם בימי עושרו הוא לא התגאה ולא חי בפאר מנקר עיניים, ואף בימי דוחקו הוא היה ממשיך לחייך ולשמוח. פעם שאלו אותו חבריו, אמור לנו, מה הסוד לכך שאתה מצליח להיות מאוזן, שאתה מתנהל בצורה הבריאה, חרף השינויים הקשים בזמנים שאנחנו רואים עליך? אותו אדם לא ענה, רק סימל על המקל שאיתו היה מתהלך באופן קבוע. האנשים לא הבינו איך מקל כה פשוט מעץ עוזר לו להחזיק מעמד.
מה, הוא הראה להם את המקל שהוא מחזיק, ואמר להם, כאן תמונה התשובה.
הנה, כאן תמונה התשובה. בואו תסתכלו כאן על המקל, על ראש המקל, בואו תסתכלו.
כן.
בדקו החברים היטב וגילו שעל המקל חרוטות שלוש אותיות, ג' ז' י'. נו, שאלו אותנו, אז מה הפשרן של האותיות? הוא חייך וענה. שימו לב, שאלו הם ראשי תיבות של המילים, גם זה יעבור.
גם זה יעבור.
זאת אומרת, בזכות המסר שעל המקל בימי עשירותו,
הוא לא התגאה.
הוא לא התגאה מתוך ידיעה שגם זה יעבור.
גלגל עובר בעולם.
גלגל בעולם. והוא לא בא לבית על הכסף ועל ההצלחה שלו, כן. מה קרה? הגלגל כשהוא נמצא למעלה למעלה, אבל הוא יודע גם שצריך...
אבל זה גם עזר לו להידך גיסה.
אבל זה שמע, כן, ואותה סיסמה ממש מלווה אותו גם בימים הקשים, כשהוא מביט באותו מקל ונזכר שימי הירידה אף הם לא יישארו באופן תמידי, וגם אז יעזור לו הקדוש ברוך הוא לעלות ולהתעלות.
בעצם זה אותה נוסחה שעוזרת גם לגאות וגם לשפל. אנחנו יוצאים לימים לא שגרתיים, אז בן אדם זוכר, גם זה יעבור, הימים האלה גם יעברו. אדם חוזר ליום יום, אז הוא יכול להיכנס חלילה לדיכאון, הימים האפורים, מי מאיתנו לא זוכר את הימים האפורים של חודש חשוון אחרי החגים, אז גם אז הוא אומר לעצמו, גם זה יעבור.
כן. כן, כן, כן. אחים, כשאדם מתנהג כך, הרי שאז הוא שומר על שלוותו, הוא שומר גם על בריאות הנפש שבו. שאל אותי פעם יהודי שלצורך עסקיו היה נאלץ מדי פעם להפליג למרחקים, לנסוע לחוץ לארץ לכמה זמן, כן. ובאותם הימים הוא הרי היה מתנתק מן הבית. באותם הימים היה עוזב לגמרי את השגרה הקבועה. והיה זה קשה לו מאוד להתנתק ולצאת. ולאחר מכן, אחים, היה לו גם קשה מאוד לחזור אל חיי היום-יום.
כף הקלע, אתה צריך להסתובב ממקום למקום.
למה? כי הרי אז כך הוא אמר לי, הוא התרגל לאכול במסעדות לבד, ואף אחד לא שאל אותו מתי ילך, מתי יחזור וכן הלאה. הוא שאל לעצתי, איך להחזיק מעמד בשינויים הקיצוניים בחייו? עניתי לו שיקח איתו לנסיעותיו תמונות ילדיו.
זה היה בטח מזמן, כבוד הרב, היום בפלאפונים אפשר, היום בטכנולוגיה של היום אפשר, אבל זו התשובה באמת.
זו הייתה התשובה.
מה להחזיר את עצמו לשקרה.
המטרה היא כאן תראה תמונה שתזכיר לו גם ביותו מנותק מחיי השקרה, את מה שמחכה לו בבית, וכך גם מחוץ לבית הוא לא יתנתק לגמרי. כשהוא יביט מדי פעם אל התמונה, הוא יזכור את המקום ממנו הוא בא, ואליו הוא מתכוון לשוב. וכך ללא ספק יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד עם היציאה מן השגרה.
לקראת סיום התוכנית אני אנסה לסכם כמה נקודות שהבנו היום מכבוד הרב. אחד, א', הילד צריך לדעת שהאני האמיתי שלו, או ההורים יותר צריכים לדעת, זה דווקא בימי בין הזמנים. כי בסופו של דבר, רוב החיים זה בין הזמנים. זה לא ימים של לימודים, כי ימי הנערות חולפים ועוברים. ההורים צריכים לדעת שאפשר לנצל את הימים האלה, אבל גם תמון בהם איזשהו פוטנציאל של סכנה. כי אם לא תהיה מסגרת, אם לא ימסגרו לילד את הימים האלה, אז חלילה אחרי זה יהיה לו מאוד קשה לחזור לשגרה, ויכולים להיות גם נזקים בלתי הפיכים, נזקים מימי חופש. כל עוד הילד צריך הכוונה חינוכית, צריך להעניק לו דחיפה כדי שברבות הזמן הוא ידע לנצל את הכוחות, גם בימים שהוא נמצא ללא מסגרת מחייבת.
תרשה לי רגע לפני סיום התוכנית לפנות כאן אל ההורים בשעה מאוחרת כזו. אנא ההורים בבקשה לבבית. אנא מכם נצלו את ימי השמחה כדי לשהות עם הילדים, כדי להעניק לילדים היקרים שלנו, שמאיתנו הם מצפים הכל, אנא להעניק להם את אותם שעות של איכות, עם שיחות של נפש, עם לימוד משותף, עם תשומת לב, עם הקדשה של תשומת לב. גם אנחנו המבוגרים נהנים כשמדברים איתנו, מתרכזים רק אלינו, ורק כאילו רק אנחנו נמצאים בתחומם או בתחומו של זה שעומד ממולנו. קחו אותם לביקורים אצל גדולי ישראל. קחו את הנפשות היקרות הללו לקרובי המשפחה. אחים, אין לכם מושג כמה הדברים הללו מעניקים עושר לאותם ילדים יקרים שהדברים הללו נחרטים עמוק בנשמתם הטהורה. כי ימים אלו, כאשר הם מנוצלים כראוי, מותרים חותם עמוק בלבבות של ילדים.
בהמשך לכל הדברים החכמים ששמענו הערב מהרב, הייתי מוסיף גם בצד ההפוך. האדם שהשמחה שלו היא התפרקות מהשגרה, והוא לא שומר על המסגרת, אז בעצם מה זה התפרקות מהשגרה? הוא רוצה לשכוח מהשגרה. אז באמת קשה לו לחזור ולהיזכר בחיים השגרתיים, כי הוא רוצה לשכוח מהם.
נפלא.
אבל אדם שזוכר תמיד שהיציאה למועדים ושבתות וחגים ופורים והכל, זה להתרעננות, הרי שהוא זוכר את כל המטלות שעליו, ואחרי שהוא מתרענן, הוא שמח לחזור עליהם.
נכון.
ובמשפט הזה אנחנו נסיים את התוכנית חנוך לנער לערב. אנחנו נודה לאבי שלום המפיק, אנחנו נודה לאורך התוכנית הרב יעקב דייץ', נודה לך כבוד הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ונודה לכם מאזינינו היקרים, ניפגש שוב בשבוע הבא באותה השעה.